לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כף א' בחשוון תשע"ט, יום הבחירות המוניציפליות. לאחר סערה לא מבוטלת שנמשכה לאורך שבועות לא מבוטלים ולא קצרים, סוערים, הגענו אל היום הזה, ואנחנו ביומן שלנו נעסוק בענייני הבחירות המוניציפליות, אם כי בזווית מעט שונה מכפי שניתן לשער, אבל אנחנו נפתח את היומן בעניין אחר לחלוטין. בוועדת הפנים של הכנסת התקיים אתמול דיון מיוחד בעקבות חטיפתו ומעצרו של ערבי בעל אזרחות אמריקאית, תושב ירושלים, בידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, וזאת עקב חשד שהוא עסק בעסקאות נדלן עם יהודים. אל הדיון הזה אמור היה להגיע עדנן, שם בדוי, ערבי תושב המרכז, הוא היה צריך להעיד על העינויים שהוא עצמו עבר מידי כוחות הרשות הפלסטינית. ברגע האחרון הוא בחר שלא להגיע, פשוט חשש שיבולע לו מאותם אנשי הרשות הפלסטינית. גם היום, יותר מעשור וחצי אחרי, גם אחרי שהוא מתגורר באזור המרכז, הוא עדיין חושש מאותם אנשים, ולכן הוא החליט שלא להגיע לאותו דיון בוועדה בכנסת, ואז הוא יהיה כאן, הוא יהיה כאן איתנו ויספר לנו על ימי החקירות, העינויים, המכות שהוא ספג, על התוצאות של כל אותם ימים, תוצאות שמלוות אותו עד היום הזה, כמו שאמרנו, למעלה מעשור וחצי אחרי. זאת תהיה שיחה לא פשוטה, אפילו מעט קשה לעומת הרגיל, אבל בכל זאת שיחה כמדומני חשובה. ובענייני הבחירות המוניציפליות אנחנו נעסוק בלי להזכיר מועמדים, בלי להזכיר התמודדויות, בלי לספר לכם מה קורה בקלפיות ובוויכוחים שבחוץ והעתירות שבפנים וכו' וכו'. אנחנו נתהה בכל רם, האם אחרי ששמנו והכפשנו ותקפנו והעללנו ותפלנו והבאשנו את רחם של המתמודדים כן שכנגד הרשימה שלנו, האם בכלל אפשר לעבוד ביחד ביום שאחרי בקואליציה משותפת לטובת העיר, הרשות המוניציפלית שבה אנחנו מתגוררים? לדיון בסוגיה הזו אנחנו נארח כאן את הדוקטור רנית בודאי היימן, היא מנכ"לית רשת מיתרים, רשת שמבקשת להטמיע שיח אחר של ויכוח בחברה הישראלית, דרך חינוכו של הדור הצעיר לאווירה אחרת, מכילה יותר, לקראת עתיד אחר. נבדוק אם הדבר הזה אפשרי גם בימים סוערים שכאלה. המועמדים השונים חלוקים, כך נדמה, כמעט בכל דבר, אבל יש משפט אחד שהם מסכימים לו. כולם אומרים, ולא משנה מה תהיה דעתם, שזו מערכת הבחירות החשובה ביותר, הדרמטית, המשמעותית ביותר, לרשות שאנחנו מתגוררים בה. אז אם נדמה לנו שמערכת הבחירות המוניציפלית הנוכחית היא סוערת יותר מבעבר, ובעבר הכל היה הרבה יותר מעונב, מחולף ומנומז, מסתבר שטעות בידינו. בארכיון מכון ז'בוטינסקי נברו בארכיון שם ומצאו כרזות שמעידות על מאבקים תקיפים ביותר בזירה המוניציפלית לפני בחירות, וזה קרה עוד קודם להקמת המדינה. אנחנו נדבר על הכרזות הללו, כרזות הבחירות של הימים ההם, כפי שנמצאו במכון. נשמע גם על המשמעויות, ההשלכות, קצת סיפורים מאחורי הקלעים של הבחירות הסוערות ההן. לשם כך יהיה איתנו מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. וכאן כאמור, אנחנו נפתח עם השיחה הקשה עם עדנן. אנחנו נדבר איתו, זאת תהיה שיחה, כמו שאמרנו, לא רגילה, מעט קשה, תיאורים קשים, לכן אנחנו מוסיפים את ההזהרה הזאת בפתח הדברים, והנה השיחה עם עדנן. בוועדת הפנים של הכנסת התקיים אתמול דיון מיוחד בעקבות חטיפתו ומעצרו של ערבי בעל אזרחות אמריקאית תושב ירושלים בידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית בעקבות חשד לעסקאות נדל"ן עם יהודים. באירוע הזה, בדיון הזה, אמור היה להשתתף אדם אחד שלא הגיע בסוף, כי הוא חשש. אנחנו מדברים עם ערבי תושב המרכז שעבר את החוויה המפוקפקת הזאת של מעצר ועינויים בידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, ואנחנו לבקשתו, לא נקרא לו מהסיבות המובנות, לא נקרא לו בשמו המלא, אבל השם כך מצוי אצלנו, אנחנו נקרא לו עדנן, שם בדוי. שלום לך.
שלום וברכה.
אתה היית אמור לספר לחברים שם בכנסת מה עבר עליך, אבל החלטת שזה מסוכן מדי. כן. מתי הסיפור שלך מתחיל? באיזה תקופה?
זה התחיל ב-97, יסתיים ב-2002.
ועל מה הם עצרו אותך? מה? כי מה?
על שיין. עובד עם השבת והביטחון.
ואיך זה היה? עכשיו בוא ספר לי, אתה חי את החיים שלך כסייען, ואז מה? פתאום תופסים אותך באיזשהו מקום, איך זה קורה?
חטפו אותי מהרחוב, הייתי עם חבר, אמרו לנו תרדו מהאוטו, לקחו אותנו, והוא שחררו אותו, ואני אמרו לי 5 דקות. הכניסו אותי לכלא, זה היה בכלא בשכם.
אמרו לך, אמרו לך שפשוט לוקחים אותך לכמה דקות וזהו?
לכמה דקות, כן.
אותו שחררו, למה? כי הוא לא קשור.
לא יודע את הסיפה, אבל שחררו אותו.
ואז אמרו לך, בוא, לוקחים אותך לבית כלא בשכם.
נכון.
למה, לחקירה?
לחקירה.
אוקיי, ואז מה, מכסים לך את
הפנים? אז יתחילו, כן. איך?
כיסו לך את הפנים? מה, משהו?
כשנכנסתי לי שם, כיסו לי את הפנים, קשרו אותי בידיים מאחורה, באזיקים, קשרו אותי ברגליים, שמו אותי בתוך ארונית, שהיא 80 על 60, ארונית פעם היו משתמשים לה, כמו של טלוויזיה, הכניסו אותי שמה, 6-7 ימים, ואחר כך יוציאו אותי לבחוץ, אומר לי תעמוד.
רגע, מקפלים אותך ומכניסים אותך לתוך הארונית?
לתוך הארונית וסוגרים אותה.
ושבעה ימים ככה אתה בתוך זה?
7 ימים, כן, בתוך הארונית הזאת. ואחר כך הוא ניסה להכניס עוד אחד איתי במקום. שם אותו ודחף, אין מקום לשתיים.
בזמן הזה נותנים לך לאכול, מוציאים אותך מדי פעם?
בראשונה לא. בשבעה ימים אפילו מים לא נתנו לי.
7 ימים לא אכלת, לא שתית?
7 ימים לא שתיתי ולא אכלתי ולא כלום, ולא ידעתי שיש אוכל בעולם. שכחתי הכל. ואחר כך יוציאו אותי לבחוץ.
תוך כדי זה, אתה יודע בשלב הזה, עוד לפני שמוצאים אותך החוצה אחרי 7 ימים, אתה יודע מה רוצים ממך? אומרים לך משהו?
לא אמרו לי שום דבר ולא שאלו אותי שום שאלה. שום שאלה לא שאלו אותי, ולא אמרו לי שום דבר בכלל, בכלל, בכלל. אחר כך יוציא אותי, יש לו מסמכים על השולחן, קודם כל אמר לי, תלך ברגליים. אמרתי לו, אני לא יכול.
תלך. מי זה חוקר שיושב על...
חוקר שלהם, כן, חוקר שלהם.
חוקר? יש לו ניירות?
אני לא יודע אם זה חוקר, כי כולם לבושים לא אזרח, כאילו. אמרו לי, תלך, אני לא אכלתי ללכת על הרגליים. כמעט 2-3 שעות לא אכלתי לעמוד על הרגליים. פתחו לי את האזיקים מהידיים, ירימו אותי, אני נופל. כל פעם מרים אותי, אני נופל. לא יכולתי לעמוד על הרגליים. אחר כך הוא הכניס אותי למשרד שלו ואמר לי, הנה יש מסמכים, תחתום עליהם. אמרתי לו, על מה אני אחתום? אומר, אתה לא צריך להתווכח איתי, אתה חותם בזה. אמרתי לו, אני לא חותם אם אני לא יודע. אז אמר לי, בסדר, אתה לא תחתום.
בזמן הזה שאתה מתחיל להגיד לו, אני לא רוצה, הוא לא, אין מכות, אין איומים בינתיים?
מכות, גרופים בביתות, זה כמו אצלהם, כמו מנת בשר, כמו מנת שאוורמה.
אז זאת אומרת, אתה אומר, זה אתה לא מספר לנו בגלל שזה חלק רצוף של העניינים.
כן, נכון, נכון. אחרי זה הוא הכניס אותי, זה היה חודש שלישי, יוריד לי את כל הבגדים, ישיר אותי עם תחתונים, קשר אותי עם הידיים מאחורה וקשר אותי עם הרגליים, והכניס אותי לחדר צבוע בצבע שמן שחור. כשנכנסתי ראיתי את החדר, אחר כך שם לי את הסמרטוט על העיניים, שק כזה, שק סירחון, קשר אותי עם הידיים למעלה, ושם לי מתחת לרגליים כוסות של פעם, של תה, כמו של תה זכוכיות. שם אותם מתחת לרגליים, ויפעיל את שתי מזגנים בתוך החדר הזה.
רגע, הכוסות, אתה בעצם עומד על כוסות כשאתה קשור למעלה?
כן, מהרגליים מאחורה אני עומד על הכוסות זכוכיות. וקשר אותי למעלה, סגר את הדלת, דלת כמו דלת של מקרר, סגר אותה ויפעיל שתי מזגנים שם. לפי מה ששמעתי, זה מזגנים עבדו. בשיא הקור שלהם. ואחר כך יוציא אותי, יוריד אותי זה כמעט 20 יום אני בתוך המקרר הזה.
20 יום אתה מקבל?
מוציא אותי שעה, שם אותי בחום, בחוץ, יש לו חדר שהוא מפעיל את המזגן לחום, אחר כך מחזיר אותי לקירות.
פעם
שמאל, פעם ימין, פעם קר, פעם חם.
זה במשך ה-20 יום האלה, מוציא אותך, מכניס אותך מקור לחום?
כן, מוציא אותי מהחום לקור ומהקור לחום.
תגיד לי בזמן, ונותנים לך קצת לאכול משהו?
נותנים לך כפית של ריפה על פרוסה של לחם אחד. וחצי כוס מים. זה מה שנותנים לך בשעה הזאת שאתה הולך לחום.
ואתה בזמן הזה...
כל יום נותנים לך פריסה אחת לחם, ושמים כפית של ריבה עליה.
אתה בזמן הזה שואל אותה מה אתם רוצים ממני, משהו? או שאתה מבין ש...
אני שואל, אין עונה. אני לא יודע, אולי ביניהם אסור לענות, אולי הם רוצים לתת לי להרגיש כאילו מומד כזה.
ואתה בינתיים, אתה רואה מי אליה? אתה רואה את הפנים שלהם?
לא, אני לא רואה אותם, לא רואה את הפנים שלהם. אני סגור עם העיניים.
אתה 20 יום...
כשהם לוקחים אותי למשרד ושואלים אותי, סגור עם העיניים.
אתה 20 יום...
שהוא בוטח לי את העיניים, אז הוא סגור עם הראש. שם לעצמו מסיכה כזאת. לא רואה אותו.
זאת אומרת, או שאתה עם סק על העיניים, או שהוא עם מסיכה על הראש, אתה לא יכול לראות מי זה.
כן, נכון, נכון.
יכול להיות שהם לא מדברים כי אולי תזהה את הקולות שלהם?
נכון, הם לא מדברים על ידי.
ולאן אחרי 20 יום כאלה שאתה מקור לחום, מקור לחום כל הזמן, מה קורה הלאה?
לקח אותי, אחר כך יוריד אותי למשרד למטה, אז ראיתי שזה מדרגות, ירדתי, לא יודע כמה מדרגות, אבל יוריד אותי למטה. והיה בן אדם ורי שמן גדול, אמר לי, אתה רוצה לחתום? בלי לו, יעני, סגרו לי את העיניים, אמר לי, אתה רוצה לדבר או לחתום? אמרתי לו, על מה אני רוצה לחתום? אז הוא כאילו התעצבן, לקח בקבוק זכוכית קולה שהיה להם על השולחן, דפק לי אותו בראש. ואחר כך יש לו מקל, התחיל להרביץ לי על הרגליים. ואחר כך לקחו אותי למרפאה שלהם, לא יודע מה עשו לי בראש, היה לי כל דם יורד. לקחו אותי לשם, וכמעט 6 ימים לא הרגשתי שום דבר מאצלהם, מרביץ לי, ייתן לי כדור בראש, לא מרגיש בגלל המכה שיש לי בראש. ועד עכשיו יש סימנים עליה.
שישה ימים הם נותנים לך מכות אחרי...
מכות, כן.
וזה בתוך המרפאה?
וזה כן, בתוך המרפאה שלהם. אחר כך יוריד אותי לאיזה צינוק למטה, הצינוק מלא דם, יוריד לי את הזה, הכיסוי מהראש, ומה זה סירחון שם? רק השם ישמור וירחם. זה לא כלא. ואני מגדיר אותו, זה בית כברות. לא מגדיר את זה שזה כלא. אני מגדיר אותו שזה בית כברות. יצאת, נולדת. לא יצאת, זכרונה לברכה.
ואתה, כשאתה מגיע לצינוק הזה, איזה גודל צינוק זה?
גודל שלו מטר וחצי על שתי מטר.
בזמן הזה אתה פוגש גם נחקרים אחרים? עוד,
שומע אותם, שומע רק תעקות בחוץ, תעקות, מכות לאנשים. זה מה שאני שומע. אני לא רואה אף אחד. הדלת הסגורה הרמטי, אבל אין לי שום דבר על הראש. אני רואה רק דם. התינוק הזה מלא דם, מלא, מלא, מלא.
זאת אומרת, אתה רואה, בא מהחדר שאתה נמצא, אתה רואה דם של עצורים קודמים.
כן, נכון. אני לא יודע אם זה עצורים קודמים, או לפניי, וגם אחריי היה אנשים, גם לפניי אנשים, אבל לא מכיר אותם ולא ראיתי אותם.
אתה החלטת בסוף לחתום על מה שאומרים לך?
החלטתי כן, החלטתי לחתום.
מה היה כתוב?
אחרי 61 יום חתמתי להם, ושחתמתי, לקחו אותי לעינויים יותר. לקחו אותי לאיזה רופא, ביקש כאילו להיכנס לכלא. בדק אותי, כאילו בדק אותי, שאל אותי, יש לך כאבים, יש לך בוא שם? לא. בסדר, תיכנס. תחתום על המסמך רפואה ותיכנס, שאין לך כלום.
הוא היה צריך לבדוק שאתה קשיר לעמוד בתנאים של הכלא.
כן.
עכשיו, אתה בעצם ברגע שחתמת, אז אתה כרגע הודית שאתה אשם, אז אפשר לענות אותך עוד יותר, נכון?
כן, נכון. עכשיו, לא יודע, אחד מהאלו שלקחו אותי לכלא, הוא נתן לי מכה עם הכל על הגב, השביט אותי בתוך הכלא 11 יום. אני לא יכול ללכת על הרגליים. אחר כך לקחו אותי לבית חולים, אמרו להם זה לא יכול ללכת על הרגליים, אנחנו לא יודעים, תבדוק אותו, וזה עציר ביטחוני. אז לא יודע מה עשו לי בגב, גם עשו לי ניתוח, אני לא יודע מה עשו לי, עד היום אני סובל מזה. לפעמים שאני קם בבוקר אני לא יכול לעמוד על הרגליים איזה חצי שעה. ואחר כך ביקשתי מהצוער שם, יש איזה צוער, ביקשתי ממנו, השיניים שלי, יש לי שן אחת כואבת לי, לקח אותי לרופא, יוציא לי 10 שיניים, שבר אותם, והכואבת ישיר אותה. לא נגע בה. אני שיצאתי מהכלא מצלהם בעזרת החומת מגן ב-2002, הלכתי לרופא שיניים, יוציא לי את השיניים שלו ששברו לי אותם, ושם לי גשר. אפילו בכה הרופא, הרופא בכה, אומר לי, מה, איך עשית את זה? אמרתי לו, אני לא עשיתי, הוא הרופא שבר לי אותם עם פלייר כזה.
רגע, זה רופא מה, של צהל?
אני לא, כן, רופא שיניים. אני לא יודע אם הוא רופא בכלל או אחד החוקרים.
אבל מי הרופא שאמר לך איך עשו לך דבר כזה?
רופא בו במדינת ישראל.
רופא בישראל אחרי 2002.
כן, שיצאתי, כן. שיצאתי, אז הוא הלכתי, לא אכלתי לדבר, אני לא הייתי מדבר בכלל. כל הראש שלי הייתי חושב על מה שאני עברתי ומה שקרה לי.
איך זה הסתיים בחומת מגן, מה קרה?
בחומת מגן נכנסו הקצינים של הרשות לכלא ויביאו לנו אוכל, מזון לשבועיים לכל חדר, ואמרו לנו, תשמעו, אם ייכנסו הצבא הישראלית, אתם לא הולכים, ומישהו יוצא, צריך לחזור לכלא. ובינתיים אתם מסגורים ואתם אוכלים כאן. אז שנכנסו בחומת מגן, אז אנחנו גם עזרנו לעצמנו, שברנו דלתות ויצאנו והלכנו לחיילים, לקחו אותנו, נתנו לנו מים, נתנו לנו אוכל, ושלחו אותנו למדינת ישראל.
החיילים והקצינים של כן. צה"ל ידעו מה, מי אתם? הם פתאום רואים קבוצה של אנשים?
אנחנו הורדנו את הבגדים ויצאנו להם מהכלא. ואז התברר שהם אמרו להם שאנחנו מורידים את הכלא, תשחררו כל האסירים. שחררו כל האסירים גנבים והאונסים, ואותנו ישירו.
איך אתה היום? מה נשאר לך היום? אמרת, יש לך כאבים בגב שמשים נשאר עד היום.
יש לי, כן. יש לי כאבים בגב, יש לי כאבים בראש, מהמכה של הראש.
עד היום?
עד היום. 16 שנה. אני לפעמים רב עם ילדים שלי, רב עם אשתי, תמיד הם סובלים. ממני הם סובלים, רק סבל. על כלום עושה ריב. מכלום עושה ריב. והם סובלים אותי, מה אני אעשה? זה לא בידיים שלי.
זאת אומרת, אתה אומר ההשפעה זה גם השפעה במוח. כן.
אני שומע רעש, שומע משהו, אני קם על החלונות, כל הלילה אני מסתובב. זה נהיה לי הרגל כזה.
תאמר לי, היום אתה מתחרט על זה שהיית סייען?
אני לא מתחרט על שום דבר.
למה לא? סבלת.
כבר סבלתי, ואני לא עשיתי. אם אני עשיתי משהו, עשיתי נגד המחבלים, לא נגד מישהו אחר.
לפי מה שאתה מבין היום, אנחנו שומעים על עוד מעצרים ועוד דברים כאלה שממשיכים, השיטות האלה לא השתנו שם ברשות?
אני לא חושב שישתנו, בכלל לא השתנו. אם ישתנו, ישתנו למצב יותר גרוע. כי הם לא בן אדם, הם חיות. הם לא בן אדם.
כן. עדנן, למה החלטת שאתה לא תופיע בפני הוועדה אתמול?
אתה יודע, יש להם את האנשים שלהם מסתובבים וכותבים כל בן אדם, ושידור ישיר היה, והיה לי קשה קצת.
זאת אומרת, דווקא השידור הישיר, זה מה שגרם לך, היית צריך לבוא ככה לאיזה דיון סגור.
כן.
טוב, אז אנחנו מביאים את הדברים האלה שלך, נקווה שהם יגיעו הלאה לאנשים שצריכים להחליט איך מתנהלים מול התופעות האלה. עדנן, תרגיש טוב, תודה רבה לך.
תודה, 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 יום טוב.
כל טוב.
ביי.
ואחרי ששמנו והכפשנו ותקפנו ועללנו ותפלנו והבאשנו את ריחם של המתנגדים לנו במערכת הבחירות לרשויות המקומיות, מחר עשוי להגיע יום שבו צריך איכשהו לעבוד ביחד, ואנחנו רוצים לשאול האם זה בכלל אפשרי. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור רנית בודאי היימן, שלום לך.
שלום וברכה.
מנכ"לית רשת מטרים, אפשר לומר רשת שמבקשת להטמיע שיח אחר של ויכוח בחברה הישראלית, את זה אתם עושים דרך חינוכו של הדור הצעיר לאיזושהי אווירה אחרת. אפשר לעבוד ביחד אחרי כל מה שעברנו בחודשים ובשבועות האחרונים?
כן, בהחלט שכן. צריך רק להסתכל על הדור הבא, אלה שמתחנכים בחינוך המשלב, שבו לומדים ביחד דתיים וחילונים ומסורתיים, ולומדים להכיר אחד את השני, ולחיות ביחד אחד עם השני, ולעורר איחוי ושיקוך וריפוי וכבוד והכלה והבנה, בשביל לדעת שגם אחרי שאנחנו נשים את הפתק בקלפי היום, אנחנו צריכים להמשיך לחיות ביחד.
וקודם כל, באמת, יש לזה השלכות, זאת אומרת, נעזוב את הדור, הדור הבא יצטרך להוכיח את עצמו בעוד 10, 20, 30 שנה. אנחנו מדברים על מה שהיום. להערכתך, יש השלכות, יש צריבה בעקבות המאבקים האלה, או שאולי בעצם אלה אנשים המועמדים, הם פיתחו אור של פיל, ומבחינתם, עבר, אפשר להמשיך הלאה, הכל בסדר, הפסדנו, ניצחנו, בסדר, מתקדמים.
יכול להיות שלהם יש אור של פיל, ויכול להיות שעליהם זה לא משפיע, יכול להיות שמבחינתם זה היה רק טקטיקה או פרובוקציה בשביל לעורר מודעות יותר גדולה לרשימה שלהם, אבל הזרעים האלה של פירוד ושנאה הם מחלחלים, הם מחלחלים והם משאירים צלקות, וכל התחכים וכל המחלוקות האלה, אני מאוד מאוד מקווה שאחרי שיבחר מי שיבחר, הוא ידע לבחור באיחוי ובבניין, ולא בשיסוי ובהפרדות. כי אנחנו מנסים לעשות כאן משהו אחר.
ואת הדבר הזה אפשר לעשות כבר עכשיו, או שבאמת צריך לחכות לדור שמתחנך אחרת?
טוב, אנחנו לא רק מחנכים דור אחרת, אנחנו גם חיים ביחד. קהילות מיתרים זה קהילות שבהן חיים ביחד, דתיים, חילונים ומסורתיים, ילדינו מתחנכים ביחד, ואנחנו חיים ביחד. ואני מזמינה כל אחד לבוא ולראות פשוט איך אפשר לחיות אחרת, איך אפשר לחיות תוך הבנה והחלה וכבוד. זה לא שאין מחלוקות, זה לא שאין דעות שונות, זה לא שאין תפיסות עולם שונות ואורחות חיים שונים, אבל אנחנו לומדים לחיות אחד עם השני, לכבד, להעריך, להכיר, דבר ראשון להכיר אחד את השני, כי נראה לי שהרבה מאוד מהפחד הזה שמוליך לשנאה ולשיסוי אחד כנגד השני, אלה בוגדים קרן חדשה שמאלנים ואלה דתיים שרק מנסים להחזיר אותנו בתשובה, הרבה מזה נובע מחוסר היכרות בסיסית.
תאמרי לי, החיים האלה שאת מדברת עליהם בצורה כל כך אידילית, הם לא גורמים לאנשים קצת אולי להקהות את ה, את ה, את ה, לא את העוקץ, אלא את החדות של העמדה שלהם. זאת אומרת, כדי לחיות עם השני, אני צריך קצת להחליק, קצת, נקרא לזה, להתייפייף בפני החברה האחרת ולהיראות נחמד. אולי אנחנו בסך הכל במדינה שיש בה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד בוערים וסוערים, ועליהם צריך להתווכח, להילחם, לא לשכוח מאיפה באנו ומה אנחנו רוצים מהעתיד שלנו. וכן, אלה ינסו לבצע הדתה, ואלה ינסו לבצע הכלנה, ויחד אנחנו נאבק עד חורמה ונייצר פה משהו שאכפת לנו ממנו.
כן, קודם כל זו שאלה מעולה. אנחנו נותנים עליה את הדעת הרבה, וגילינו לאורך השנים שזה לא קורה. זאת אומרת, להפך. כל אחד מתחדד ומעמיק את זהותו האישית. גם בגלל שאנחנו חיים יחד עם אנשים אחרים, אז הזהות שלנו נבנית גם על רקע הנגדה לזהות של מישהו אחר. זאת אומרת, כשאני יודע מי אני, ואני רואה לידי מישהו שהוא אחר, ואני יודעת שהוא מתנהג ככה ואני ככה, המסורת שלי היא כזאת, והמסורת שלו היא אחרת, והמסורת שלו היא יפה וטובה ונחמדה, והמסורת שלי היא המסורת שלי, ואני דבק בה. ככה דאגו לי הוריי לחנך אותי, וככה אני ממשיך את המסורת עד היום. וזה הזהות שלי, והיא נבנית ככה, והיא דווקא מתחדדת ומתעמקת. וזה לא שאין בכלל מחלוקות ותחכים בחינוך המשלב ובקהילות המעורבות, קהילות מיתרים. בוודאי שיש. יש מחלוקות ויש ויכוחים, אבל השאלה איך עושים אותם, באיזה דרך, באיזה אופן.
אני רוצה, עד מה, אני אשאל אותך, מכיוון שאת בונה על זה שמתחנך כאן דור חדש, אני רוצה לשאול אותך, האם, אם אנחנו ניקח 20 שנה אחורה, אותם אלה שהיום מנהלים את כל מלחמות הבוץ האלה, כן. לא דיברו באותה נימה? הם לא דיברו על זה שצריך לאחד ולהתלכד, הרי זה דברים מדהימים, אנשים בשם הרצון להיות ביחד, הם מנהלים מפלגה, שזה מלשון פלגנות. זאת אומרת, התפיסת העולם היא, אנחנו רוצים ביחד, בסך הכל אנחנו נאבקים ונלחמים ומתקדשים כדי להיות ביחד. זאת האידיאולוגיה של כל הפוליטיקאים של היום, על בסיס חינוך שהיה לפני 20 שנה. אז אולי זה מה שיקרה גם בעתיד.
תראה, אני חושבת הרבה מאוד אנשים מדברים על כלל ישראל, אבל אנחנו באמת עושים כלל ישראל. אנחנו חיים ביחד, אנחנו מתחנכים ביחד, אנחנו מסכימים על זה שלא חייבים להסכים. אפשר להסתדר גם בלי להסכים, לא חייבים לראות עין בעין, זה לא אומר שאני ושכנה החילונית שלי רואות אותו דבר. לא, אנחנו לא רואות אותו דבר, לא, אנחנו לא מסכימות על אותו דבר, אבל אנחנו מסתדרות. אנחנו מסתדרות, אנחנו לומדות להכיר אחת את השנייה, מה חשוב לה, מה חשוב לי, ואיך אפשר כן לעשות פה טוב משותף ביחד, כי אנחנו עם אחד, ואנחנו צריכים להמשיך לחיות יחד. ומה שקרה במערכת הבחירות האחרונות, בעיניי היה מאוד צורם, מאוד צורם, בהרבה מאוד מקומות בארץ.
כן, זה ודאי, נעשו דברים מאוד מאוד קשים, בוטים, שככה הציבו את הדברים בצורה יותר חדה. יכול להיות ש...
וזה רק הסימפטום, זה רק הסימפטום. בעיניי מה שאנחנו עושים, אנחנו פותרים את הבעיה עצמה, ולא את הסימפטום. אנחנו פותרים את הבעיה עצמה בזה שאנחנו מחנכים את הדור הבא ביחד, בזה שאנחנו בעצמנו חיים ביחד וגדלים ביחד ומנהלים חיים קהילה, חיי קהילה משותפים של דאגה אחד לשני. לא טוב להיות האדם לבדו, ואנחנו נהיה ביחד, אם אני דתית והיא חילונית, אם הוא חרדי והוא, לא יודעת, חרדלי, כולנו יכולים לחיות ביחד, אנחנו פותרים ככה את הבעיה עצמה, לא מתמודדים רק עם הסימפטומים שעכשיו צצו ועלו מעל לפני השטח בהקשר הבחירות המקומיות.
אני רוצה לשאול אותך, רנית, עוד שאלה קטנה, וסליחה שאני ככה נשמע בשאלות שלי כופרני, כלפי הנימה האחדותית והמפייסת שאת מציגה כאן, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, אולי הלוחמנות הזאת היא באה בגלל אכפתיות. באכפתיות לא רק מהסביבה שאני חי בה, אלא גם מחייו של הזולת. אני רוצה שיהיה לו טוב כמו שלי, החילוני או הדתי, כל אחד מהכיוון שלו. דווקא מתוך האכפתיות נובעת המלחמה המחודדת יותר.
כן, זה מקסים, אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני מאוד מקווה, אנחנו צריכים איכשהו לתעל את האכפתיות שלנו, לא באמת שזה מקסים, זה ממש יכול באמת להיות, אתה צודק שבאמת הכל נובע מאכפתיות ומאהבה, אבל אז שאתה מסתכל על סרטוני הבחירות האחרונים, האם יכול להיות שבן אדם שעושה בדווקא ונכנס לבית כנסת בדווקא בלי כיפה, למרות שהרב אומר לו, באמת אני מבקש ממך, תכבד את המקום, אם היית הולך לכנסייה, אם היית הולך למסגד, לא היית מתנהג כמו שמבקשים ממך במקום, והוא בדווקא נכנס ברגל דורסנית פנימה, זה בשביל שיהיה לרב של חב"ד טוב יותר, ככה מתנהלים, ככה מתנהגים כדי שבאמת יהיה טוב יותר, וגם הפוך יש דוגמאות. אני חושבת שאם אנחנו באמת אוהבים ובאמת אכפת לנו אחד מהשני, בוא ננסה להכיר אחד השני, בוא ננסה להבין את המקום של הבן אדם השני, בוא ננסה הקשבה אמפתית.
אין חשש.
להיות אמפתי כלפי השני, כלפי מה שכואב לו, כלפי המקום שבו הוא נמצא. להבין אותו, להכיל אותו, שהוא יבין אותי ויכיל אותי, וביחד נמצא את הדרך לחיות פה ביחד, ולרומם ולקדש ולחבר יחדיו את עם ישראל, את מדינת ישראל, את עיר הבירה שלנו, שגם ספגה מעלומה לא פשוטה בבחירות האחרונות.
ואין לך חשש שעלול לקרות דבר אפור, זאת אומרת, הנכונות להכיל זו בעצם כותרת לא אכפת לי מה קורה אצל השני, אני חי לעצמי, אני אחיה את שלי, הוא יחיה את שלו, נשלם ועד בית בזמן, ובסדר, נגיד שלום במדרגות ובזה מתחיל ונגמר הקשר בינינו.
איזה כיף יהיה לי אם תבוא לבקר באחת מהקהילות המשלבות, אחת מהקהילות מיתרים ותראה, איך האנשים דתיים וחילונים ומסורתיים דואגים ביחד לבן אדם חילוני שכרגע חלילה יושב שבעה. איך הם דואגים ביחד לאמא דתית שכרגע נולד לבן וזקוקה לסיוע. איך הם עושים את הדברים ביחד, איך הם חיים פשוט ביחד ודואגים אחד לשני. לא מחוסר אכפתיות, אלא להפך, באכפתיות ברגעים הכי טובים, הכי מרגשים, הכי מסמכים והכי עצובים והכי קשים של כל אחד ואחד מאיתנו, לבנות קהילה. אנחנו בציבור הדתי רגילים לבנות קהילה, כי זה נבנה לנו באופן טבעי מסביב לבית כנסת, אנחנו מתפללים ביחד, ככה אנחנו הופכים להיות קהילה. אבל תחשב על רוב הציבור בארץ, רוב הציבור בארץ אין לו מסביב למה לבנות קהילה, ואנחנו הצלחנו לעשות פשוט בניית קהילות, יש בזה גם הרבה מאוד טוב חברתי שיכול לצמוח פה, וגם טוב אישי שיכול לצמוח פה, וגם בד בבד ללמוד לחיות ביחד, לא משנה מי אתה ומה אורחות חייך ומה אמונותיך ומה תפיסותיך, פשוט לאהוב אחד את השני, להיות אכפת לנו אחד מהשני.
הדבר הזה, העמדה המופלאה הזאת של האכפתיות ההדדית, היא לא מאפיינת רק את מי שנקרא לזה אולי בחילוניותו או בדתיותו, זאת אומרת, אם אני אדם דתי או חרדי, כן. שלא כן. חושב שלא צריך ללכת לצבא, לצורך הדוגמה.
כן.
אדם כזה, תהיה איזושהי נכונות להכיל את עמדותיו, כי הצבא הקדוש בעיני כולנו, מה פתאום שנקבל אדם שמסוגל לחשוב מחשבה שכזאת, או אדם חילוני שמאלני שרואה במדינה מדינת אפרטהייד כובשת, והוא הולך לקיצוניות הכי גדולה, והוא אומר דווקא אני מתוך אהבה למדינה, אני רוצה לתקן אותה, ולכן אני אנסה להילחם במדיניותה. האם, זאת אומרת, אני לוקח את שתי הדוגמאות הקיצוניות האלה, דווקא כמשהו שאולי קשה לרוב הלייטי להכיל.
כן. קודם כל, לגבי שאלת הלייטיות, באמת, שוב, אני אשמח ממש שתבוא לראות. תבוא לראות בית ספר משלב שבו לומדים תלמידים שחלקם עם פאות וחלקם גלוחי ראש, מה שנקרא גילוח נייקי. אמאות שמביאות את הילדים שלהם בשער בית הספר, אחת עם כיסוי ראש, אחת עם גופייה. אבות שמגיעים, אחד עם כיפה שחורה, אחד עם טישרט גלוי ראש. אני לא חושבת שאנחנו מגיעים רק לציבור הלייטי, אני חושבת שהרחבנו את העירייה הרבה מעבר לזה. והשאלה השנייה שהבלת הפנימה הייתה הגבולות שלנו. זאת אומרת, האם גם לפלורליזם, גם לסובלנות, יש איזה שהם גבולות שאנחנו אומרים, אוקיי, עד כאן, את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. וזה שיח שנמצא בינינו כל הזמן. יש הרבה ויכוחים, יש הרבה מחלוקות. גם קודם כל צריך שכולם יבואו וירצו להיות חלק מהדבר הזה. וברגע שהם חלק מהדבר הזה והם מביאים את העמדה שלהם פנימה לתוך השיח, אפשר למנף את השיח הזה להיכרות, להבנה, לשינוי, או להגיד, עד כאן גבול הסובלנות והפלורליזם שלי, את זה אני לא מוכן לקבל. גם לזה יש מקום.
כן. טוב, בקיצור, את נותנת לנו קצת אופטימיות לגבי העתיד שלנו, למרות הדרמות הסוערות שליוו אותנו בתקופה האחרונה. אני מקווה שאת צודקת בסך הכל, כי אין לנו הרבה ברירה. אנחנו חיים...
אז מתי נפגשים? מתי אתה בא לראות קהילה משלבת?
אנחנו נסיים את השידור ואחר כך אנחנו נקבע.
מעולה. תודה רבה, בחירות טובות לכולם.
כן, נשתדל. הדוקטור רנית בודאי, היימן, מנכלית מיתרים, כל טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך, להתראות.
המועמדים השונים חלוקים כך נדמה בכל דבר למעט משפט אחד שכולם אומרים שוב ושוב שהבחירות האלה, המערכת הזו חשובה, דרמטית ומשמעותית כפי שלא היה מעולם לעתיד העיר או היישוב שלנו. ואם נדמה לנו שמערכת הבחירות המוניציפלית הסוערת הזו היא רק נחלת ההווה ובעבר לא היו דברים כאלה, מסתבר שאם ננבור בארכיונים, לדוגמה בארכיון מכון ז'בוטינסקי, נגלה שהיו מאבקים תקיפים לא מעט בזירה המוניציפלית, אפילו עוד קודם להקמת המדינה. אנחנו רוצים לשוחח על כרזות הבחירות של הימים ההם כפי שנמצאו במכון. איתם נמצא על קו הטלפון מנהל, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, שלום לך.
בוקר טוב, יום בחירות נכון לעם ישראל.
כן, כולם בטוחים שהם בחרו נכון, אתה יכול להיות רגוע, זה בסדר. מי שבחר, לא כולם בוחרים, מה לעשות?
נחכה לבכי של סוף היום, כן. ונעבור לעבר.
זהו, נעבור לבכי של העבר. עד כמה כן. אתם מסתכלים ומוצאים אצלכם בארכיון באמת כל מיני כרזות של מאבקים מימין ומשמאל ומכל מיני פלגים שונים, עד כמה הזירה הייתה באמת גועשת?
גועשת מאוד, ואולי אפילו עם הרבה יותר עוינות, מסתמה ושנאה מהיום, ודי מצלול לבחירות של 1935. רק באמירה מקדימה, ארכיון ז'בוטינסקי הוא ארכיון שכולל את הארכיון של התנועה הרוויזיוניסטית במגוון הרחב, במובנים שגם מערכות הבחירות המקומיות והארציות, גם של ביתר, גם של האצל, ככה שיש לנו מגוון רחב של זוויות לבוא ולתת גם לנושא הזה של הבחירות. והלכנו לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ובדקנו אצלנו בארכיון וחיפשנו את הדברים היותר מעניינים. ובואו נתחיל עם הבחירות של 1935 בתל אביב, הבחירות המוניציפליות, שהיו גם הבחירות האחרונות בתל אביב ובכלל בארץ ישראל, פלסטיין, תחת המנדט. הבחירות הבאות בעצם מתרחשות לאחר קום המדינה ב-1950. הבחירות המוניציפליות בתל אביב...
רגע, בין 35 ל-50
לא התקיימו בחירות לרשויות המקומיות, ותסתכל גם מה קרה לנו מאז. מאז היה לנו את הפרעות של 36-39, פרעות ארצב תרצת, מלחמת העולם השנייה, היו גם כל מיני תקופות קשות ביישוב היהודי, תקופת הסזון 44-45, ולאחר מכן מלחמת העצמאות שמתחילה בסוף 1947, ככה שמי שלמשל נבחר בתל אביב וגם בערים אחרות, בתל אביב היה מאיר דיזנגוף, בעצם בתל אביב הדוגמה לא נכונה, אבל מי שנבחר בתל אביב, מי שנבחר ברשות המקומות ב-1935 למאיר דיזנגוף שנפטר שנה לאחר מכן, נשאר בעצם מושל בכיפה עד 1950, בתל אביב היה זה רוקח שהחליף את דיזנגוף. ואני חוזר ל-1935.
אני סתם ככה, שנייה, סליחה שאני מתעכב על הנקודה הזאת, אבל זה ככה היה נועל, היקף כזה של שנים?
אני, מאחר שלא נולדתי אז באותה תקופה, אז אני רק יכול להסתכל בארכיונים ובספרי ההיסטוריה, ולראות כיצד דמויות כמו ראש עיריית ירושלים אוסטר, או כמו ראש עיריית תל אביב רוקח, באמת צוברים תנופה מאוד משמעותית באותם שנים. אבל אל תשכח גם שהיו להם אתגרים מאוד קשים. התקופות שציינתי, בדגש על הקמת המדינה, היו תקופות מאוד משמעותיות גם לראשי ערים, ששימשו שרים בפועל. כל ראש עיר היה לו את האתגרים שלו, גם מול הבריטים וגם לאחר הקמת המדינה. חוזר ל-1935, אנחנו רואים בכרזות את ההתמודדות בין המחנה האזרחי שבראשותו עומד מאיר דיזנגוף, לבין הרשימות של השמאל, של שבעצם מתמודדות אז מסגרת ההסתדרות. ואתה עובר על הכרזות, ואתה רואה את העוינות החריפה מאוד, שנובעת מכמה וכמה טעמים. ראשית, יש את המתח האידיאולוגי הכלכלי-חברתי בין השמאל לימין. מפאי מול האחרים, יש גם את הציונים הכלליים, יש גם את בעלי ההון, הבורגנים, אבל מעבר לכך, אנחנו נמצאים עדיין בצילה של פרשת רצח ארלוזורוב. 1935, חיים ארלוזורוב, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, נרצח, ואת מי מאשימים? את הרוויזיוניסטים, נעצרים, נעשרים אנשים, סטבסקי, אבא אחי מאיר ואחרים. העוינות והרדיפה אחר המחנה הרוויזיוניסטי מאוד מאוד קשה. וכשאנחנו מגיעים ל-1935, אנחנו גם בסימן הפער ההולך וגדל בין ז'בוטינסקי, שאז עוד נמצא בחיים, ועומד בראש סיעת הצהר, הציונים הרוויזיוניסטיים במסגרת ההסתדרות הציונית, לבין המחנה המרכזי, שהוא מקים את ההצח באותה תקופה ופורש מההסתדרות הציונית. ולכן הכרזות נותנות ביטוי לעוינות ששוררת בין הצדדים.
איך נראית עוינות כזאת? זה נשמע שאז באותם ימים, אנחנו אומרים שהיה כאן שמח לפני שנולדתי, אז אפשר לשער ששם הכל מעונב ומחולף ומנומס.
אז ככה, יש עזרה מאוד מאוד קשה, בעיקר בכרזות של המחנה הרוויזיוניסטי, שכאמור, אני אומר, לא רצו ברשימה נפרדת. ברית הציונים הרוויזיוניסטית רצה יחד עם דיזנגוף לראשות עיריית תל אביב, והכרזות באות ומזהירות נפילת תל אביב לידי השמאל, שאם טיפול תל אביב לידי השמאל, אז אתם עלולים אפילו להגיע לגיהנום אדום. והשמאל מואשם כמכונה מאורגנת להפליא, כולל עם קשר לנאצים, ואזהרות, אם לא תצביע עבורנו, אז תיפול ירחה לידי השמאל. כשהאזהרות הללו באות לידי ביטוי בדמות כרזות מאוד מאוד אידיאולוגיות, עמוסות טקסט, אתה תפית, עיינת בכרזות, אתה רואה את מאות מילים שבהן משתמשים כדי לשכנע כמה לא נכון להצביע וכמה מסוכן להצביע נגד הצד השני. וזה בולט מאוד אם אתה בא ומשווה זה אל מול מערכות הבחירות, מערכת הבחירות הנוכחית ומערכות הבחירות בכלל בשנים האחרונות, שבולט בהם בעוד אני, מבחן האיש, התמונה והסלוגן הכליל, הצביעו כך, אל תצביעו להו, ועוד ששם בטקסטים הללו, בטקסטים העמוקים, האידיאולוגיים, למרות שהם אכן רבועים בשנאה, אתה רואה את האידיאולוגיה הצרופה, שאומנם מאוד מאוד חריפה, אבל היא בהחלט בולטת אל מול האידיאולוגיה השדופה שהיום מתמקדת בעיקר במבחן האישיות ופחות במבחן הרעיוני של מה שאתה מציע, כי זה אולי, על זה אולי מדברים וזה אולי כתוב בכתבים של הרשימות, אבל זה לא, זה פחות מופיע בכרזות. הכרזות הן כרזות מאוד מאוד שטחיות, מאוד דלילות, וזה הבדל מאוד מובן.
כי מי באמת יתחיל היום לקרוא בן ירושלים, אנו פונים אליך כאל אדם החרד למסורת אל הלאום ולדת ולמדינה, זה כל מיני תוספות כאלה שאני מקריא מתוך אחד הקרוזים האלה היום. תן לי פאנץ' ונתקדם הלאה.
אני מסכים לחלוטין, אבל לתורך העניין, הכרזות הן פני הדור. הכרזות של אז מבטאות את העובדה שאז האידיאולוגיה באמת עמדה לעיני הבוחרים. נכון שהיה גם הקטע של האישיות, אני לא מתעמם, ואני גם לא מנסה לעשות עכשיו אידיאליזציה. חלק מהדמויות של אז היו דמויות מאוד מורכבות, שלכל אחד מהם הייתה תיבת הפנדורה שלו, אבל כשאתה בא ורואה את הטקסטים, אתה מבין שהדור ההוא באמת התעסק הרבה יותר בתכנים ובאידיאולוגיה וברעיון, שהיום הדור שלנו לצערי הרב, גם אם יש בו הרבה מאוד פינות טובות, ויש בו גם הרבה מאוד אנשים טובים, הדור שלנו הוא דור שאתה רואה אותו כשבאים אלינו מבקרים, או לא באים אלינו מבקרים למוזיאון, אתה רואה דור שהוא בור ובר ברובו הגדול, בדגש על הדור הצעיר, אבל לא רק. וזה האתגר, לבוא בדרך הכרזות, שלקחנו אותם והצגנו אותם גם בתערוכה וירטואלית וגם בתערוכה פיזית שנמצאת היום במוזיאון ז'בוטינסקי שפתוח היום עד שעות הצהריים. התערוכה הזו באה ומנסה להיות חלק מתוך תהליך של לבוא ולתת טעם של פעם, לתת נגיעה בעבר, לתת לדור הצעיר ולדור שאולי מתגעגע ומתרפק על העבר, לראות את הכרזות הללו בסגנונן המאוד מעניין, ולבוא ולהסביר, כן, יש לנו היסטוריה, היסטוריה מאוד מעניינת, שחשוב מאוד להכיר אותה ולחוות אותה. ברשותך,
אני אגב מסתכל על שלט אחד, ירושלמי, מאותם ימים, מקום ארבע ברשימת מועמדנו למועצת עיריית ירושלים של תנועת החירות, רחל ריבלין.
רחל ריבלין. אז אתה בדיוק קורא את מחשבותיי ועברנו לירושלים.
כן.
כאשר בירושלים יש כמה וכמה סיפורים מעניינים מאחורי הקלעים של הבחירות, גם של 1950 ו-1955. כפי שציינתי בהתחלה, הבחירות המוניציפליות של 1950 הן הבחירות הראשונות לרשויות המקומיות בישראל העצמאית, כאשר כשנה לפני כן יש את הבחירות לאספת העם, הכנסת של אז. והכותרת הבולטת של הבחירות לרשויות המקומיות הן שמפאי, מפלגת השלטון, ספגה מפלה די משמעותית, נסוגה בכ5% באחוז ההצבעה הכולל ברחבי הארץ. אבל אם אנחנו באים וצוללים לירושלים, סיפור מרתק של מה קורה ואיך בסופו של דבר דווקא המועמד של הפועל המזרח, ישרג וייסמן, נבחר לראש העיר ירושלים. ברשימת חירות ב-1950, שבראשה עומד דניאל רובין, מתמודדים כמה אנשים שהשמות שלהם יאמרו דבר גם לציבור של היום. והבולטת שבהן היא רחל ריבלין, אמו של נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, איש יקר ואיש התנועה הרוויזיוניסטית שבאמת יודע ז'בוטינסקי, שמתמודדת ב-1950 כאישה היחידה ברשימת חירות למועצה לעיריית ירושלים. ב-1950 במקום השישי, ב-1955 היא משודרגת למקום הרביעי, ועוד באותה רשימה אליהו מרידור, אביו של דן מרידור, שבעברו הוא איש האצל, ישב בבתי הכלא בארץ, ישב בבתי הכלא באפריקה, היה מהמפקדה של האצל, ברח מאחד מבתי הכלא, ובהמשך התקדם והיה לחבר כנסת, דמות ציבורית מאוד משמעותי. וחותם את הרשימה דניאל יזר הבן, משמש כמועמד של כבוד, הוא סוגר את הרשימה של חירות, כאשר הוא לימים יהיה גם מקימה של סיעת תכלת לבן בהסתדרות, חבר כנסת במשך 7 כנסות וגם סגן יושב ראש הכנסת.
אגב, ציינת את היותה של רחל ריבלין, האישה היחידה. היו בכלל עוד נשים בהתמודדות מימין או משמאל?
אני מודה ששאלת אותי שאלה שאני חייב לבדוק כדי להשיב. אני לא נתקלתי, אבל אני לא רוצה להגיד שלא, משום שייתכן שברשימות האחרות, שאותן לא סרקתי בכזו קפידה, למרות שיש לנו גם את כרזות של הרשימות, את הכרזה לפחות של כל הרשימות בירושלים, אבל אני לא יכול להשיב לך כן או לא. אני כן יכול להשתמש במקפצה שהנחת לי, שזאב ז'בוטינסקי כבר ב-1929 לחם למען זכויות הנשים, וב-1929 הוא כותב לבד העיר ירושלים. הייתי מאוד שמח לשלם את מיסי החבר או את דמי המיסים לוועד העיר, אם הוא הייתה אישה חברה בוועד העיר. לגבי הבחירות של 1950, יש סיפור מעניין מאחורי הקלעים, שבעוד שהרשימות של מפאי וחירות מתמודדות ביניהן, ולא מגיעות להכרעה שיכולה להפשיר להם להקים קואליציה, ובמשך כ3 חודשים לא נבחר ראש עיר, ישנה מעורבות מאחורי הקלעים של הרב יצחק הרצוג, אביהם של בוז'י הרצוג, מייק הרצוג ומשפחת הרצוג בדור של 2018, שמחליט שהוא צריך שמועמד דתי יכהן כראש עיר, ויצחק הרצוג מצליח להטוות קואליציה, שבסופו של דבר, אכן שרגע וייסמן, מועמד הפועל המזרחי, בקואליציה עם חירות ועוד סיעות דתיות וימניות, מצליחות להקים קואליציה, ולאחר האירוע החגיגי שבו נבחר וייסמן לראש עיר, יוצאים אנשי הקואליציה, בדגש על אנשי חירות, ו מותקפים על ידי אנשי מפאי שמחכים בחוץ וקוראים להם קריאות גנאי. מה שחוזר למה שאמרת בהתחלה, כבר אז היה כאן שמח, גם בהפגנות ובהתקפות כאלה ואחרות, וגם בקרוזים שהם קרוזים מאוד מעניינים.
ואת כל הדברים הללו, אתה אומר, אפשר לראות אותם בצורה מסודרת אצלכם גם, במכון, במהלך היום הזה.
גם אצלנו במכון, במוזיאון, במהלך היום הזה, וגם באתר של מכון ז'בוטינסקי, שבו יש הרבה מאוד מהמסמכים של הארכיון, ואלינו כמה מהתערוכות הללו של תל אביב 1935 ושל ירושלים 1950 ו-1955. יש עוד הרבה מאוד מסמכים מעניינים בארכיון ז'בוטינסקי, שאגב הוקם באמצע שנות ה-30, מכוח הנחייתו של ז'בוטינסקי להקים את ארכיון ביתר. לימים הוא הפך לארכיון ז'בוטינסקי על המנעד הרחב של כל התנועות ששייכות למטריה הרוויזיוניסטית. ארכיון מאוד עשיר, מארכיונים הציבוריים והוותיקים הגדולים בארץ, שחלק ניכר מהמסמכים כאמור נמצא גם באתר האינטרנט של המכון, של מכון ז'בוטינסקי.
יפה, אז הנה נתנו את כל הדרכים לעם היושב בציון קצת להחכים על מה שהיה כאן ולראות איך השתנתה האווירה או לא, כפי שצוין בשיחה הזו. גדעון מיצ'ניק, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה, יום טוב.
הרבה תודה, ובואו לבקר במכון ז'בוטינסקי. תודה רבה.
טוב, שלום, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה ליום הבחירות, מחר יום חדש עם תוצאות חדשות, אולי עם התחלת עבודה משותפת לקראת העתיד, לקראת 5 שנים, אולי רגועות מעט יותר. תודות לאורחי היומן הזה, תודות לדוקטור רנית וודאי היימן, תודה לגדעון מיצ'ניק, תודה לאדנן, וגם לכם על ההזנה. עשו בחלי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.